טוב, אני מריצה פה טסט לפני שגיתיתי תצטרף אלינו. בעצם הפודקאסט הזה הוא ממש נותן לי סיבה לקום בבוקר, ואני מתחזקת מכל פרק שאני מקליטה פה. עכשיו אני הולכת לארח את גיתית בצרי, שדיברנו ביחד על רצון. דיברנו ממש לפני כמה שבועות, היא הגיעה, הייתה פה בארץ, היא חיה בתאילנד. אז היא הגיעה לארץ והצלחנו לקבוע ולהקליט באולפן, עוד כשהקלטתי באולפן. ובאמת דיברנו על רצון מההיבט הזה שהרבה פעמים אנחנו רוצות, מאוד 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 רוצות. זה לא משנה אם אנחנו דתיות או חילוניות, אם אנחנו עוסקות בהתפתחות אישית או לא, אבל אנחנו מאוד 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 רוצות משהו, ובאמת גם פועלות בכדי להשיג אותו. ובסוף הוא לא מתממש. וזו תחושת כישלון, הרבה פעמים אנחנו מאשימות את עצמנו, למה אני לא מצליחה להשיג את מה שאני רוצה. וזאת בעצם הייתה השיחה עם גיתית. אבל מאז זה התהפכו עלינו השמיים, ומה שאנחנו רוצות הוא כבר לא כל כך רלוונטי, אולי. אני רוצה לשאול את גיתית בעצם, מה עושים בתקופות כאלה? איך מצליחות בכל זאת להרים את עצמנו? להרים את עצמנו מהקשיים ומהדכדוך. אני מכירה אנשים שלא יוצאים מהמיטה. אני מכירה אנשים שבהתקפי חרדה. יש אנשים שכמובן איבדו את יקיריהם, או אנשים המשפחה שלהם שבויה בעזה, ואני פשוט לא, אני באמת, באמת, באמת לא יודעת איך הם מתמודדים עם זה. אני שמעתי אתמול בחורה צעירה שמדברת על ההורים שלה, שהם חטופים בעזה, איך היא דיברה בכזאת חדות, כאילו כל החושים שלה מחודדים, והיא פשוט דיברה, מה זה לעניין? תשמעו, אתמול צפיתי בחדשות, אני לא צופה בחדשות שנים, שתבינו. עד שהכרתי את אוהד, בכלל לא הייתה לי טלוויזיה. לא צפיתי בחדשות, זה אף פעם לא עניין אותי. ידעתי שאני יכולה להתעדכן תמיד דרך אנשים ודרך האינסטגרם, או כל מדיה אחרת. אבל בשבוע וחצי האחרונים אנחנו פשוט לא מצליחים להתנתק מהחדשות. כל פעם שאנחנו מנסים לצפות באיזה סדרה אחרת, מנסים כזה קצת אסקפיזם, אנחנו פשוט לא מסוגלים. התחושה היא שאי אפשר לברוח מזה. אפילו קצת אשמה על זה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל זה גם לא זה, זה פשוט באמת באמת תחושה שאני רוצה להיות כל הזמן מחוברת למה שקורה. אני כל הזמן רוצה לדעת מה קורה, אני רוצה, זה נותן לי איזושהי תחושת שליטה. העניין הזה שזה גם באמת זורע המון המון חרדה ומשתק. בסופו של דבר אנחנו תקועות מול הטלוויזיה או מול האינסטגרם, ולא באמת מצליחות לתפקד, לעשות משהו עם החיים שלנו. אני מנסה מדי פעם לעצור, לעשות קצת ליישר את הבית, לסדר פה קצת, כי זה גם נותן לי קצת נחמה ושקט. אני מנסה, טוב, אני מקליטה את הפודקאסט, אז זה באמת נותן לי עוד איזה עוגן הנה, גיתית כותבת לי שהיא ממש מיד מצטרפת אלינו. אז אם אני יכולה באמת ככה, לפני שגיתית מצטרפת להמליץ לכם על משהו שמציל אותי, אשכרה מציל אותי, זה למצוא איזה משהו שאתן יכולות לעשות בשביל עצמכן, אבל שהוא גם יכול לשרת את העולם ולעשות אותו. וזה בכלל לא, היום אני בכלל לא חושבת כמה אנשים מאזינים, כמה אנשים מאזינות. אני לא שואלת עצמי את הדבר הזה, כי אני בעצם מוציאה פרק כמעט כל יום. אז הנתונים של המספרים, של כמה אנשים צפו בזה, בכלל לא מעניינים אותי. אני רק רוצה לתת איזושהי תקווה, איזשהו מזור, כמו שאפשר, זה נשמע מגוחך בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אבל איזושהי הקלה למאזינות הקבועות והאדוקות שלי, שתדעו שאני מעריכה אתכן ואני אוהבת אתכן ואני רוצה שיהיה לכן טוב. ואנחנו נחכה פשוט לגיטית שתעלה. אין לה הרבה זמן, אז אני ממש מקווה שנצליח ככה לנהל את השיחה שאני רוצה לנהל איתה. תחשבו מה זה. לפני כמה שבועות דיברנו על רצון ממקום כל כך פריבילגי, ממקום של חופש, ממקום של בחירה, ממקום כזה של אוקיי, יש לי חיים, אני חיה פעם אחת, ואני רוצה to make the best out of it, לחיות את החיים to the fullest. ובמדינה שלנו זה בכלל לא מובן מאליו. יש עוד כמה מקומות בעולם שזה לא מובן בהם מאליו, כן? אבל אנחנו נחשבים מדינה חופשית, אנחנו נחשבים מדינת סטארט-אפ, אנחנו נחשבים מדינה ליברלית. אנחנו לא חלק מהעולם השלישי. אבל האופן שבו הדברים מתנהלים בשבוע וחצי האחרונים, ממש ממש מזכירים מדינת עולם שלישי, וזה פשוט נורא נורא מדאיג. מה יש לי עוד להגיד לכן? ביקשתי מיועד שיקח את ג'ולס לטיול היום בבוקר, כדי שאני אוכל להקליט עם גיטית. אני באמת הייתי רוצה שתהיו יותר מעורבות, תשלחו לי רעיונות לאורחות, אורחים, על מה אתן הייתן רוצות שאני אדבר, והנה היא היפה שלי, גיטית.
היי, מרגי.
אני כבר איזה 8 דקות מדברת לעצמי, לא מדברת לעצמי, מדברת לעוקבות שלי, העוקבות המהממות שלי.
זה לייב? זה לייב?
זה לייב, כי אין לנו זמן, את אמרת לי שיש לך שעה, ועכשיו כבר יש לך 3/4 שעה, אז אני רוצה להספיק אותך כמה שיותר מהר, וכמה שיותר זמן. לא נורא, אהובה שלי. אנחנו בעד איכות, לא כמות.
מעולה, אין על איכות, אני גם בעד איכות. השאלה אם שומעת אותך טוב.
שומעת אותך מצוין.
יופי.
אז מה שהתחלתי, קודם כל מה שלומך בתאילנד, את נמצאת בתאילנד.
נכון.
חזרת ממש 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 שנייה לפני ההתחלה של המלחמה.
חזרתי ממש שבוע וחצי כזה, שבועיים לפני, וכן, זה מה שקרה במציאות.
איך אנחנו כעם, לא משנה איפה אנחנו נמצאים בעולם, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו פה.
תראי,
זה...
אני חושבת שישראל היא מדינה כזו, שנמצאת בעצמות של כולנו ובלב של כולנו, וזה לא משנה איפה אתה נמצא בכלל. מי שישראלי, המדינה לא יוצאת ממנו. ברגע שאתה יוצא מהמדינה, זה לא אומר שהיא יוצאת ממך. אולי אפילו ההפך, אגב. במקרה שלי זה כזה כאב לב מתמשך. אני כל הזמן בגעגוע. וברגעים כמו הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו, שהוא באמת, זה טראומה קולקטיבית, אני חושבת אולי הקשה שהעם שלנו ידע אחרי השואה, אין מילים.
כן.
אין משהו
ש... אין מילים.
אין אוויר, אין נשימה. אני לא חושבת שזה קשור בכלל למרחב שאתה נמצא בו. או את יודעת, זה המדינה שלי, זה העם שלי, זה הבית שלי. אין לזה שום משמעות.
כן.
קשוח מאוד.
אז איך את מתמודדת בימים האלה? את מטפלת הרבה...
טוב,
מה את עושה?
כאילו... אני מודה שבימים הראשונים אחרי האסון, כל הימים הראשונים הייתי משותקת. ממש. לא תפקדתי. הייתי צריכה ממש ממש לטפל בעצמי. היו לי, הייתי בחרדות, הייתי בחוסר נשימה, הייתי בחוסר תפקוד, הייתי בעצב עמוק, הייתי במה שכולם חווים. ואני רוצה להגיד שאין דרך אחת נכונה, או כאילו צודקת או מותאמת להתמודד במצבים כאלה. כל אחד מתמודד בדרך שלו, כל אחד צריך למצוא את הדרך שהכי הכי מיטיבה איתו. יש אנשים שמרגישים שהם צריכים לעשות הרבה, יש אנשים שצריכים להתנתק דווקא, יש אנשים שרוצים להתנדב, כל אחד בדרכו שלו צריך למצוא את הדרך שלו להתמודד עם הסרט אימה הזה.
אימה שהונחת אלינו. רגע, אוהד שלח לי הודעה, חמוד. סתם שלח לי איזה סרטון מצחיק. הוא מנסה
לעודד את רוחך.
כן. לא, האמת תראי, האמת שמאז שהתחלתי לעשות את הפודקאסט, אני מודה שזה פשוט מחזיק אותי. אני גם כמוך בימים הראשונים לא נשמתי, פשוט לא הצלחתי לנשום, זה ממש תעוקה כזאת, בכל האזור של החזה והבטן, וכאב ראש, וכאב בטן, ובאמת, באמת לא הצלחתי לישון, וזה היה נורא. אבל את יודעת איך אנחנו תמיד משווים סבל, כאילו, מה הסבל שלי לעומת הסבל של אנשים שהיו שם, הרי. ואני מרגישה מבורכת שלא הייתי שם, את יודעת, אני מרגישה מבורכת ש... ש, 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 זה נמנע ממני. את יודעת, אנחנו דיברנו על רצון לפני, רצון והגשמת חלומות ועל, דברים, שמדברים עליהם ביום יום בפרק הקודם.
כן.
מדברים עליהם, ביום יום כי יש יכולת בחירה.
יש לנו את ה,
יש פריבילגיה ויש בחירה.
נכון.
ופתאום היום, אין לנו בחירה.
אין. תראי, אני רגע אתייחס שנייה לשני דברים שאמרת. קודם כל, לא סיימתי לענות על השאלה ששאלת איך אני מתמודדת, אז אני רק רוצה, אני בכוונה עונה על השאלה הזו, כי אני רוצה לנרמל לאנשים פה, את כל החוויות הן לגיטימיות. כל ההתמודדויות הן לגיטימיות. אני בתור מישהי ש... מה שאני עושה בחיים זה לסייע לאנשים ולעזור להם להקל על הסבל, אני בעצמי לא הייתי מסוגלת לתמוך באף אחד כל הימים הראשונים. הייתי ממש משמעות.
והרגשת אשמה בזה? הרגשת אשמה? או שנתת לעצמך ממש כאילו...
לא הרגשתי אשמה, אבל היה רגע אחד קטן שבו שפטתי את עצמי טיפה, אמרתי כאילו איך את... לא, נרתמת עכשיו, ולא, כאילו, זה מה שבאת לעשות פה, זה הזמן. ואז הנחתי לעצמי, כי הדרך של כל אחד להתמודד היא לגיטימית, ואני לא חושבת שיש מקום לשיפוט, לא אישי, עצמי, ולא חברתי. וכל אחד עובר את מה שהוא עובר, בדרך שהוא עובר, וזה בסדר גמור, ובאיזשהו שלב אחרי שעברתי את הימים המאוד מאוד קשים שעברתי עם עצמי של השיתוק וההלם והכאב והחוסר תפקוד והחרדה, היה לי ממש התקף חרדה איזה ערב פה, הבנתי שהדבר שהכי יכול לתמוך בי כרגע, שהכי הייתי איתי והכי הייתי עם העולם, יהיה אם אני אתמוך באחרים, ואתן את המתנות שאני יכולה לתת כרגע, בתוך הסיטואציה, למי שאפשר ולמי שזקוק ולמי שצריך. אז...
Amen, sister.
Sister, וזה באמת מה שאני, מאז שהתאפסתי, זה מה שאני עושה. אני עושה שיחות עם אנשים, כמובן ללא עלות ובהתנדבות מלאה למי שצריך סיוע נפשי, ועזרה באמת בהתמודדות הזו. והנה, עכשיו אני גם מדברת איתך.
איך את מתעינה את עצמך? מה הגבולות שלך? מתי את יודעת להפסיק לקלוט את כל את כל הקושי של אחרים ושנייה לטפל בעצמך? איך זה קורה?
זה במקרה שלי, אני מזהה את זה מאוד מהר, כי אוטומטית כשאני נשאבת יותר מדי, אז מגיעה לי חרדה. כאילו אני בן אדם שיודע לצערי מה זה התקפי חרדה, ואני מתמודדת עם זה לא מעט שנים. אז ברגע שאני מרגישה שאני כזה מתחיל לעלות להתקף חרדה, או אפילו סמי חרדה, אז אני יודעת שמשהו שאני עושה, שאני לא תומכת בעצמי כראוי. אני יכולה להגיד לך למשל שמשהו מאוד מאוד מובהק שקרה לי, זה שבתחילה בכלל לא ראיתי כלום, לא ראיתי סרטונים, נמנעתי מזה. ברגע שהתחלתי לראות דברים, שאדם האנושי לא אמור ולא ראוי שיראה,
כן.
התחילה לי חרדה. ואז הבנתי שאני פשוט, עם כל הסקרנות ועם כל הטירוף הזה שקורה ברשת, אני חייבת לשים לזה סטופ ולא להישאב לדבר הזה, כי זה לא תומך בי, וזה לא מאפשר לי לתמוך באחרים, ולא בא לי את הדבר הזה, זה לא ראוי, זה לא ראוי, שאנחנו נראה דברים כאלה. זה שאנחנו נמצאים בעידן טכנולוגי, וזה חלק מה... דעת, כאילו, לא חייבים להישאב לדבר הזה.
זו פעם ראשונה, אני חושבת שהמלחמה מתנהלת, חלק גדול מהמלחמה מתנהל בסושיאל.
נכון.
וזה משהו...
זה מאוד מאוד מחליש. חשוב להגיד את זה. זה מאוד 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 מחליש. ולכן אני עם כל הקושי חושבת בכנות גמורה, שמי שלא חייב, שלא יצפה. כי המראות קשים, וזה לא מראות שאנחנו אמורים לראות, מספיק שאנחנו שומעים את הזוועות האלה, הנפש לא יכולה להכיל את זה, וזה מאוד מחליש, ואני חושבת שכרגע במצב שאנחנו נמצאים בו, וזה המטרה אגב, של מי שמפרסם מהצד השני את הדברים האלה.
בטח, בטח. זה לוחמה, לוחמת סייבר, לוחמת מדיה, בטח.
זה טרור ויזואלי, עוד אחרי הטרור שעשו לנו, זה טרור ויזואלי, ואני חושבת שאולי זה המקום שלנו לקחת אחריות על הדבר הזה, לשים לזה סטופ, ולראות איך אנחנו יכולים ויכולות להתחזק, ולא להחליש את עצמנו. למצוא משאבים פנימיים וחיצוניים שיתמכו בנו ויחזקו אותנו, ויעזרו לנו לחזק ולתמוך באחרים, במקום להחליש את המערכת שלנו. לשים הרבה אור איפה שאנחנו יכולים, במקום לתת יד לחושך. שמנסים ככה, זה מאוד לא פשוט, אני יודעת, כי זה מסקרן, זה all over, ואתה נשאר, וגם הרבה אנשים מרגישים אגב אשמה, אני חושבת, שאם אני לא חושבת, ואם אני לא חלק, אז אני לא בסדר, ואני אוטסיידרית, ואני מרוכזת בעצמי, וזה לא נכון בכלל.
זה כמו שאת רואה את ההתגייסות המטורפת של גברים לצבא, 130% גיוס של מילואימניקים. זאת אומרת, יש פה אשמה, או שזה נטוע בהם חזק כל כך, הברדרהוד, את יודעת, הם לא ייתנו לאחים שלהם להילחם לבד, הם לא יכולים, הם לא יוכלו להסתכל על עצמם במראה, אם הם ייתנו לאחים שלהם להילחם לבד במערכה.
נכון. שזה מה שיפה בעם שלנו, לא הייתי לוקחת את זה למקום של אשמה, אני לא חושבת שמי שהולך מתגייס מטעם עצמו אפילו, אני מכירה כאלה, זה מתוך מקום של אשמה בהכרח, אני חושבת שזה לגמרי מתוך מקום של נתינה ונדיבות ודרך ארץ, ולהיות
זה האתוס שגדלנו עליו, כן.
נכון.
ואיך זה טבוע בנו, אה? איך זה, זה, זה לא יאמן.
אבל זה מה שמיוחד העם שלנו. אנחנו עם פוסט-טראומטי.
פוסט-טראומטי. אנחנו דיברנו לדעתי גם בשיחה הקודמת על העברות בין-דוריות. יכול להיות שדיברנו על זה?
יכול להיות.
אז באמת, אני רואה, את יודעת, אני רואה את זה עכשיו כל כך ברור, אני רואה גם שזה לא ייגמר לעולם, זה חלק בלתי נפרד מהעם שלנו. אם אני גדלתי לאבא, אלום קרב מיום כיפור, שגדל לאבא, אלום קרב ממלחמת השחרור, ואימא שלי גדלה לאבא גם כן פלמחניק, את יודעת, והם ברחו, והוא ברח מסוריה, והוא ברח מזה, את יודעת, כאילו, יש פה טראומות על טראומות על טראומות, אני חושבת שבאיזשהו שלב אנחנו צריכים להבין שאולי זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד להתמודד איתו, לא לקחת אותו. כאילו, אחד הדברים שהבנתי בתקופה האחרונה, זה שיש את החרדות, והרבה מהשיחה שלה, את יודעת, הרבה מזה שאת מנרמלת את החרדות שלך, זה גם עזר לי להבין את זה על עצמי. יש את החרדה, היא קיימת, יש את הטראומה, יש את הפוסט-טראומה, זה קיים. השאלה איך אני מתמודדת עם זה, מה אני עושה עכשיו עם הדבר הזה, כי אני לא יכולה לבטל את זה, זה קיים. זה קיים, כמו שהערבות ההדדית בעם שלנו קיימת, כמו שהביחדנס קיים, כמו שהדאגה אחד לשני, יש הרבה דברים יפים בעם שלנו, אז יש בו גם את הפוסט-טראומה הזאת, וצריך ללמוד איך להתמודד איתה. לא חושבת שיש מישהו שזה פוסח עליו.
נכון. נכון. מי יותר, מי פחות, אבל בהחלט יש פה טראומה קולקטיבית, ויש פה גם נסיבות שאתה תן לנו אין לנו עליהם שליטה. הרבה פעמים בחיים שלנו אין לנו שליטה על נסיבות חיינו. ומהסיבה הזו מה שחשוב זה להבין שהדבר היחיד שיש לנו שליטה עליו זה מי אנחנו מול הנסיבות. ומי כן. אנחנו מול הדברים שאנחנו לא יכולים לשנות ושאין לנו כן. שליטה עליהם. וזה המקום היחיד בעצם שיש לנו פה בחירה, אני חושבת.
כן, נכון.
ובאמת במקרה הספציפי הזה של מה שקרה פה, ומה שעדיין קורה פה, אני חושבת שכל אחד נמצא במקום אחר, במנעד הזה של הטראומה
כן.
הקולקטיבית, כי יש את האנשים שלא עלינו חוו אובדן, של אדם קרוב, אם זה אנשים שהיו במסיבה, אם זה אנשים שהיו בקיבוצים, בעוטף, לא חסר, אם זה החטופים, אם זה אנשים שהם מאוד מאוד קרובים.
חיילים, שוטרים.
די, כל האנשים שאיבדו אנשים קרובים נמצאים זה ספרת
כאב. 1,300 הרוגים.
כן, אני אומרת, זה ספרת כאב אחרת לגמרי מאשר הספרות כאב שאנשים שהם לא קרובים, שלא כן. יהיו אדם קרוב, אוקיי? אבל זה נכון. לא אומר, וחשוב להגיד את זה, זה לא אומר שמי שלא חווה אובדן של אדם קרוב, הוא לא חווה את הטראומה הקולקטיבית הזו. אנשים
זה חזק.
זה מאוד חשוב להבין את זה, ואסור לנו לשפוט את עצמנו, או להרגיש שכאילו לי אין זכות להרגיש את הכאב שלי או את החרדה שלי, בגלל שיש אנשים שחוו אובדן מאוד גדול. זה חשוב להבין את זה, כי אני חושבת שהרבה אנשים מסתובבים עם איזושהי תחושה כזו שאין להם רשות, או שהם לא בסדר, או שכל אחד חווה דברים מהמקום שלו, וחשוב לתת מקום לכל מה שעולה, וחשוב לטפל בעצמנו. בכל מצב שבו אנחנו נמצאים, בין אם זה קרה במעגל הקרוב, בין אם זה קרה במעגל הרחוק, ובין אם זה לא קרה בשום מעגל, ואני פשוט חלק מהעם הזה שחווה כרגע טראומה כל כך, כל כך כן. קשה, אסון כל כך, כל כך קשה. זה משפיע על כולם. כן. ופה באמת נכנס המקום של מי אני בוחרת להיות, או מי אני בוחר להיות אל מול הנסיבות.
כן. שבזמנים רגילים, אז יש לנו את הפריבילגיה, אבל את יודעת מה? אני שמתי לב שדווקא בזמנים רגילים אנחנו לא משקיעות את הזמן בלשאול את עצמנו מי אני רוצה להיות בסיטואציה הזאת, מי אני רוצה להיות מול הבן אדם הזה, מי אני רוצה להיות ביחסים האלה והאלה. או את מבינה, אנחנו הרבה פעמים פשוט רגילות לחיות בצורה מסוימת ולא שואלות את השאלות האלה. אני פשוט חוקרת את זה בשנה האחרונה, אני מאוד מאוד שואלת את עצמי כל הזמן, מי אני רוצה להיות, איזה בן אדם, עם איזה ערכים אני רוצה להיות. ואני חושבת שעכשיו, דווקא בזמן המלחמה, יש לנו, התפנה לנו זמן, נכון? יש אנשים שמתנדבים ורצים ומסתובבים וזה, אבל בכל זאת יש לנו איזשהו זמן לשבת וכן לשאול את השאלות האלה.
נכון. קודם כל, תמיד יש זמן לשבת ולשאול את השאלות האלה, השאלה אם אנחנו מפנים אותו. ספציפית עכשיו, כן. אני חושבת שמאוד חשוב שנפנה את הזמן כדי לשאול את עצמנו, מה הערכים שחשובים לנו בחיים, ושחשוב לנו לקיים ולממש בחיים שלנו, בכלל, אבל במיוחד לאור המצב, איזה ערכים כן. חשוב לי לקיים.
בואי נדבר קצת על ערכים.
בואי.
איזה ערכים. כי הרבה פעמים אומרים ערכים ומשאירים את זה ככה. אני רוצה שקצת נתמקד כדי שאנשים יקבלו דוגמאות לערכים האלה.
בסדר, אז אני אתן כמה דוגמאות לערכים ש... בואי, אני אתן לך את זה בדוגמאות עליי. בסדר? ואז אולי ככה אנשים יוכלו לקבל השראה או רעיונות או... את יודעת. כן. אני יכולה להגיד שלמשל אחד הערכים שחשובים לי בחיי זה ערך הנתינה. הערך הזה אני מאוד דואגת לממש אותו בחיים שלי, וספציפית עכשיו בתוך המצב שאנחנו נמצאים בו, זה ערך שמאוד מאוד חשוב לי לקיים אותו ולממש אותו. אז אם אני יודעת שזה ערך שהוא משמעותי עבורי, אז קודם כל הדבר החשוב לבדוק זה אם יש לי גישה אליו כרגע, כי אני למשל בימים הראשונים הערך הזה לא היה לו מבחינתי מקום, לא הייתי מסוגלת מבחינה רגשית ונפשית בכלל לעשות בנתינה. ולא
היית מרוקנת.
הייתי מרוקנת. כן. הייתי לגמרי לא שם. אבל החזקתי, אני יודעת בתודעה שלי, שזה ערך שהוא משמעותי עבורי וחשוב לי לקיים אותו בחיים שלי, אז גם חתרתי לשם באיזשהו מקום. נתתי לעצמי to dwell, זה לא שלא, נתתי לעצמי להיות עם מה שעולה, ונתתי לעצמי להיות עם השיתוק, ונתתי לעצמי להיות עם הכאב, אבל באיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, מה יכול לתמוך בי? אני יודעת מה יכול לתמוך בי. אם אני אקיים את הערך הזה של הנתינה, אני יודעת שזה משהו שיכול לתמוך בי ובאחרים. אז זה דוגמה לערך. עוד ערך זה, סתם אני זורקת, ערך שייכות, למשל. אנשים שערך השייכות זה ערך שמאוד חשוב להם לממש כרגע, אז הם ייתנו, את יודעת, ילכו להתנדב במקומות שהם מרגישים שהם עטופים ושהם שייכים לקבוצה, והרבה אנשים עושים את זה. או ערך עשייה, או ערך של משפחתיות. יש אנשים שערך המשפחתיות מאוד חשוב להם, אז עכשיו הם מאוד בתוך זה. כל אחד, באמת, אני חושבת שאולי זה...
יש כאלה שמאוד מאוד חשוב להם הסברה. יש גם את העניין הזה של ההסברה, כי המלחמה מתנהלת בסושיאל מדיה, מתקיימת באינטרנט, בסייבר, ויש הרבה מאוד אנשים שאני מחוברת לקבוצות כאלה שעובדים על לגייס אנשים שיהיו בעדינו מכל מיני קהילות שהן לאו דווקא יהודיות. באמת, יש איזה...
חשוב לי להגיד שהסברה זה לא ערך. הסברה זה...
את לא חושבת?
לא, זה לא ערך. הסברה זה אקט. זה משהו שאנחנו עושים. זה איזושהי תוצאה. אם כבר הערך שעומד מאחורי הרצון של אנשים לעסוק בהסברה, מה שעולה לי זה נגיד ערך של צדק. שיהיה צדק, להביא את הצדק.
או לשמור. כן, או לשמור על המדינה שלנו, על איך שהיא נתפסת, על הדעת הקהל, כן.
כן, כל מיני ערכים שנמצאים בבסיס של המעשה הזה, והם חשובים. אז חשוב, מה שאני אומרת, למה אני עשיתי את הדיוק הזה? כי זה חשוב להבין מה הערך שיושב בבסיס שלי, של מה שאני רוצה לעשות או חותרת לעשות.
אני שמחה שעשיתי את הדיוק הזה. אני ממש שמחה שעשיתי את הדיוק הזה.
כן.
אני מודה ש... את יודעת, הרבה שנים אני מתעסקת במיתוג אישי. במיתוג אישי, את צריכה להבין מה הערכים שלך. ויש בלבול. יש בלבול. מה זה ערך ומה זה אקט. יש בלבול בדבר הזה. אבל זה טוב שעשיתי את הדיוק הזה.
למשל, אני עכשיו חלק מפרויקט שנקרא מקשיבים לך. זה פרויקט שבעצם הקימה נטלי בן דוד, שהיא זו שפיתחה את שיטת סאטיה, שזו השיטה שבה אני מאמנת.
כן, אני מאוד אוהבת, מאוד 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 מתחברת השיטה הזאת.
כן, והיא הקימה בעצם פרויקט שנקרא מקשיבים לך, שזה פרויקט של 300 מאמנים ומאמנות בשיטת סאטיה, שמקיימים עם אנשים שזקוקים לכך שיחות בהתנדבות ללא עלות, כמובן לאור המצב, ונותנים עזרה ראשונית, נפשית, עזרה ראשונה נפשית, כן. לאנשים. Mm-hmm. אוקיי? אז זה נגיד אקט שהבסיס שלו, הערך שיושב בבסיס שלו, הוא נתינה, הוא נדיבות.
בטח.
הוא אחדות, יש כל מיני ערכים שיושבים שם. הוא שלום. אז אלה הערכים שבעצם אנחנו רוצים, ואני באמת חושבת שאולי זה משהו שאפשר, אם הייתי צריכה להמליץ, למי שמאזין ומאזינה עכשיו, משהו אחד לעשות זה לשבת עם עצמכם 10 דקות, 5 דקות, ולעשות רשימה של ערכים שחשוב לכם לממש ולקיים בחיים שלכם כרגע לאור המצב. בתוך המצב הזה, בלי שיפוט, אין מקום לשיפוט, הכל לגיטימי, וזה גם בסדר לא לעשות כלום. אין פה עניין, לא כל אחד חייב לעשות.
נכון, אפשר, את יודעת, יש אנשים שסקפיזם בשבילהם זה הדבר כרגע, לראות איזושהי סדרה מצחיקה, אני לא מסוגלת, אני אומרת לך, אני רואה את זה, ואני לא מרוכזת אפילו, אני לא מצליחה להתחבר למה שקורה שם, אבל אם יש אנשים שזה עובד להם, אז זה אחלה.
לגמרי, וגם חשוב להגיד ש... תראי, אני חושבת שמה שיעזור לאנשים לצלוח את הטראומה הקולקטיבית הזו, זה שימוש בעצם במשאבים הפנימיים והחיצוניים שלנו. אבל מה זה משאב בעצם? משאב זה כל דבר שמתאין אותנו באנרגיה חיובית, ועוזר לנו להתאזן ולהירגע ולהתפסט ולהזין את עצמנו ולתמוך בעצמנו. אז יש משאבים פנימיים ויש משאבים חיצוניים, ואני ככה אולי כדאי אפילו שנדבר רגע על מה זה משאבים פנימיים ומה זה משאבים חיצוניים.
אני אשמח שתסבירי.
אז בעצם משאבים פנימיים זה משאבים שקיימים בתוכנו, שאנחנו יכולים לעשות בהם שימוש על מנת לתמוך בעצמנו בתוך המצב הזה ולהתאין את עצמנו. משאבים פנימיים, למשל, לדוגמה, הנשימה שלנו, דמיון מודרך, מדיטציה ותפילה. מה עוד זה משאב פנימי? מה עוד, מה עוד? חושבת שזה מספיק, לא? זה הרבה.
תראי, לאכול, אני שכחתי לאכול בימים האחרונים, לישון.
נכון.
זה משהו שאת יודעת, אנשים לא ישנים. איך אפשר לתפקד שאתה לא ישן?
נכון.
כשאתה לא ישן, החרדות רק גוברות.
נכון.
אז אני מודה שאני התחלתי לקחת כדור שינה, כי לא הצלחתי לישון, ואני חושבת שזה לגיטימי.
נכון.
בתקופה כזאת, לקחת כדור שינה, אם את יודעת שאת חייבת לישון.
כדור שינה, חשוב להגיד, זה משאב חיצוני.
אוקיי.
משאבים מתוך עצמנו. משאב מתוך עצמי זה לא עזר חיצוני. שעזרים חיצוניים, תכף נדבר על משאבים חיצוניים, אבל כשאני מדברת על משאבים פנימיים, זה משאבים שאנחנו יכולים לספק לעצמנו בתוך הסיטואציה, על מנת לתמוך בעצמנו ולהתאין את עצמנו באנרגיה מתוך עצמנו. זה אומר, כמו שאמרתי, לשים לב, תשומת לב לנשימה שלי, דמיון מודרך, לתת מקום לרגשות ולמה שעולה בי, אוקיי? בלי שיפוט, כן. בחמלה מלאה, לפנות לעזרה, במידת
כן,
הצורך.
כן, כן, להתקשר לחברים, להיפגש עם חברים.
זה חיצוני, בואי נדבר רגע על החיצוניים. משהו חיצוני.
ורגע, רגע, אם אני לוקחת את הכלבה שלי לטיול, זה פנימי או חיצוני?
חיצוני.
אוקיי.
פנימי זה כל דבר שהוא בתוכך, למשל לעשות עם עצמך תרגיל של קרקוע וחיבור לעוגן הפנימי שלך, זה משאב פנימי. כן. לעשות עם עצמך בחירות מיטיבות עבור עצמך, זה משאב פנימי. להחליט מה נכון שאתה עשית.
בגדול זה לשים את עצמי בעדיפות עליונה.
נכון.
להגיד, מגיע לי לטפל בעצמי.
נכון.
אני מכירה הרבה מאוד אנשים שזנחו את עצמם, את יודעת, יש ילדים, יש דאגות, יש התנדבויות ועזרה לאנשים שצריכים, ואז כאילו בעצם הם לא ממלאים את המשאבים הפנימיים שלהם.
נכון.
ורק נותנים ומתרוקנים, ואני חושבת שזה מאוד מסוכן.
נכון. זה מאוד טבעי אגב לעשות את זה, אני יכולה לגמרי להבין את זה, איך אנשים נשארים כן. למקום הזה, בטח כשיש לך ילדים, בטח כשאתה רוצה להתנדב, כשאתה רוצה להיות בעשייה, מה שבאמת חשוב להבין זה שברגע שאתה שוכח מעצמך ולא מטפל בעצמך, אז מהר מאוד מה שיקרה זה שתיגמר לך האנרגיה ותישאר נטול.
כן. כן.
לשם אנחנו לא רוצים להגיע, ולכן מאוד חשוב שאנחנו נטפל בעצמנו. אז אם אנחנו הולכות רגע למשאבים חיצוניים, כי דיברנו על משאבים ואיך אנחנו בעצם יכולות ויכולים לצלוח את הטראומה הזו ולעזור לעצמנו ולתמוך בעצמנו, אז משאבים חיצוניים זה באמת, למשל, להיפגש עם חברים, להיפגש עם משפחה, לעסוק בפעילות גופנית, בתנועה, בישול, לצאת לטבע,
אוקיי? כן.
כל דבר חיצוני, לקרוא ספר,
מבחינתי זה אפילו, את יודעת, לשאוב את הבית, לנקות, לסדר.
לגמרי.
זה עושה לי את זה.
כל דבר שעובד. קלונקס.
קלונקס.
חברה שלי אמרה לי, לא זהו, אני מתחילה לקחת קלונקס. אמרתי לה, מעולה. כל מה שיכול לעזור לאנשים להתמודד, והוא לא פוגע באחרים, אני בעדו.
ואני בעדך. כמה זמן נשאר לנו איתך? יש עוד קצת זמן?
כן. כן, דיברנו על כל הנושא של אובדן.
נכון. שכחתי. זה כי, אולי כי זה נושא מדכא.
זה נושא קשה.
זה נושא קשה, אבל אני חייבת להגיד שזה נוגע בכולנו.
נכון.
זה נוגע בכל העם היהודי. האדמה שלנו בוערת, ו... אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, אנחנו לא יודעים איך אנחנו נצא מזה. אנחנו איבדנו אנשים, יש אנשים שבועים, הממשלה שלנו לא מתפקדת. זה פחד אלוהים, זה אובדן שהוא אובדן של הבית, זה אובדן של הביטחון האישי שגדלנו לתוכו. אני ידעתי שאני יכולה להסתובב, תראי, זה עד גבול מסוים, כי אני גדלתי בצור הדסה, שזה ליד ירושלים, ויש שם כפרים ערביים, ובגיל צעיר הייתי לוקחת טרמפים, כאילו לירושלים חופשי. עומדת בכניסה ליישוב או בצומת בחוץ, לוקחת טרמפים, נוסעת, עכשיו פחדתי, כן? זה לא היה כיף. אבל שרדתי את זה, זאת אומרת, זה היה חלק מלגור ביישוב מחוץ לירושלים, כאילו. וכן, היו שם לפעמים גם אבנים שנזרקו, את יודעת, זרקו עלינו אבנים בדרך לפעמים, זה קרה לי איזה פעם אחת או פעמיים. אז גדלתי למציאות כזאת, גם בירושלים היו המון פיגועים בתקופה שאני הייתי טינג'רית. ושמי סקופ, ביום שנולדתי היה את קו 300, את הסיפור של קו 300. זה היה בתאריך שנולדתי.
וואלה.
את קולטת?
וואלה.
כאילו 12 לרביעי 84. קו 300. Welcome to the world.
חברה שלי פה באי סיפרה לי שנולדה לה אחיינית בשביעי לאוקטובר.
כן, אנשים קוראים לילדים שלהם בערי. עכשיו, לי יש אחיין שקוראים לו בערי, בלי קשר. הוא בן 5.5 מתוק על, אבל פתאום זה מקבל משמעות אחרת. אז אובדן. כן, אובדן. איך אנחנו תוקפות את הנושא הזה של אובדן?
אנחנו לא תוקפות אותו. לא צריך יותר מתקפות, די, די, די עם המתקפות.
מה עושים עם... תראי, איבדנו, אני מרגישה אני באמת מרגישה שאיבדתי את המדינה שלי.
אני מבינה, זו תחושה שהרבה אנשים מסתובבים איתה. ואני חושבת שכל הנושא של אובדן פה הוא משהו מאוד גדול, בגלל שזה כזה... אנשים, אוקיי, יש פה כמה אובדנים מאוד רציניים. יש פה אובדן כמובן ברמת השכול, אובדן אנושי. אנשים איבדו את היקרים להם מכל. זה, אין מילים, הרי.
וגם באיזה דרך.
כן.
איזה עינויים.
נורא.
זה פשוט משהו שהוא לא נתפס.
לא נתפס.
זה לא נתפס, הרוע.
לא. לא נתפס, לא אנושי. אבל, אז אם אנחנו רגע חוזרות למקום הזה של לדבר על אובדן, אז יש פה כמה אובדנים שמעבר לדבר הכי בסיסי שאנשים פה איבדו, וזה את האנשים שהכי יקרים להם, באמת זה כמו שאמרת, יש פה אובדן של אנשים מתמודדים עם אובדן אמונה, אנשים מתמודדים עם אובדן של ביטחון, עם אובדן של בית, פיזי, בית, אובדן של הבית שלהם. יצצו להם את הבית.
כן.
אובדן של רעיון. רעיונות שהיו לנו.
כן.
אז באמת...
זה משהו שאני הולכת לדבר עליו עם אוהד. אוהד הולך לעלות איתי גם לפרק. אוהד הבן זוג שלי.
כן.
שהוא גדל בבית פטריוטי. מאוד איש צבא, מאוד איש ביטחון, מקושר, חזק. הם גדלו עם אבא שפותר את כל הבעיות, כאילו, את יודעת, יש כאלה. ההפך ממני. אבל הם גדלו על האתוס הישראלי הזה, הצברי, הציוניסטי של... של טוב למות בעד ארצנו, ואפילו חלום למות שיהיה על, על, על זכרך אנדרטה, שתודעת, שעשו תקסים לזכרך. זה אשכרה ככה המוח שלהם עבד, אני לא המצאתי את זה. פתאום הרעיון הזה התפוגג לחלוטין.
זה לא פשוט לאבד. כמובן בדרגות שונות, מן הסתם הדבר הכי קשה זה לאבד אדם יקר, ואחרי זה יש את כל שאר הדברים שאנחנו מאבדים, ולכל תהליך כזה של אובדן, על אחת כמה רחמה אם מדובר כמובן במוות של מישהו, דעת יש ספר שנקרא מוות חשוב לחיים, שמעת עליו?
אני רושמת לי...
כן.
מעניין אם יש אותו בקולי, בספר קולי. אני עכשיו רק עם ספרים קוליים, אני לא מצליחה להתרכז, לקרוא שום דבר.
לפי שאת מצליחה להתרכז בזה, זה גם משהו. אני נגיד גם בזה, שהפרעת קשב שלי, כאילו, לא, 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 את הפודקאסטים של עצמי אני לא מצליחה לשמוע.
חבל, כי הם מעולים. המוות טוב לחיים, איך קראת לזה?
שוב. לחיים.
חשוב לחיים?
של אליזבת קובלר רוס, אני ממליצה לכולם על הספר הזה. והיא בעצם טבעה את המודל, יש לה מודל של 5 שלבים לאבן, ואני חושבת שזה חשוב אולי לדבר על זה.
אני אשמח שתפרטי.
כן. אז היא בעצם מדברת כאילו על מודל של 5 שלבים, השלב הראשון זה שלב ההכחשה.
כן.
לא צריך להסביר, נכון?
כן.
ההכחשה זה הדבר הכי, זה המנגנון הראשון שצף, וכאילו אני לא מאמין שזה קרה, זה לא יכול להיות שזה קרה, זה לא קרה.
כן.
הדבר השני שקורה זה כעס על מה שקרה.
Mm-hmm.
או אם זה יכול להיות על מה שקרה, זה יכול להיות על אלוהים, זה יכול להיות על אם חס וחלילה מישהו איבד אדם יקר, זה יכול להיות אפילו על, על האדם, כעס על למה הלכת.
זה יכול להיות גם כעס על עצמנו?
גם כעס על עצמנו, ברור. איזו שאלה. השלב השלישי שהיא מדברת עליו זה השלב של המיקוח, של כאילו איך, מסע ומתן ביני לבין עצמי כזה, על כאילו איפה הרווחים בכל זאת. והשלב הרביעי שהיא מדברת עליו זה השלב של הדיכאון. והשלב החמישי שהיא מדברת עליו זה השלב של הקבלה. קבלת האובדן.
כן. זה יכול לקחת גם שנים?
בטח.
זאת אומרת, התהליכים האלה יכולים לקחת שנים?
חד משמעות.
כי דיברתי עם אחותי על זה שבעצם לא לקחתי את הזמן להתאבל על אבא שלי שנפטר. אני ישר הלכתי לדוינג, לדוינג, אני הרי דיברתי גם איתך על זה, אני מתעסקת בנושא הזה המון בזמן האחרון, כי הבנתי שהדוינג הזה זה משהו שהוא לא רצוני, זה הדרך שלי לשרוד, ודווקא כשאני מורידה את הרגל מהגז, אז פתאום דברים מתבהרים, הם נהיים יותר צלולים, אני פתאום מצליחה לראות את, אותם אחרת, ולעשות את הדברים אחרת, וזה שינוי מטורף בחיים שלי.
כן.
אז אני חושבת לא עברתי את השלבים האלה, אולי כן, פשוט, אתה יודע, את 17 וחצי שנים שהוא כבר לא בחיים, ואני עדיין לא חושבת שעשיתי את התהליך הזה. זה מעניין.
זה לא מוזר, אגב, זה לא יוצא דופן, וזו חוויה שאני שומעת מהרבה מאוד, ורואה גם הרבה מאוד בחדר האימון שלי, וזה אגב לא חייב להיות קשור רק לאובדן של הורה או אדם קרוב, זה יכול להיות ברמה אפילו של דברים שאיבדנו ילדות שלנו, נגיד לצורך העניין, אני יכולה להגיד לך שאני בגיל 5, איבדתי את התמימות שלי. וזה אבל גדול, עד היום.
בטח.
ושואלת אם זה משהו שיכול לקחת שנים, ברור. הריפוי הוא ריפוי שגם יכול לקחת חיים שלמים. וגלגולים שלמים.
ואי אפשר לקצר את זה.
מה זאת אומרת?
אי אפשר לקצר את השלבים, כאילו אי אפשר להגיד,
אין
טוב, אני נותנת לעצמי עכשיו יומיים להכחשה, שבוע לכעס, כאילו שבועיים למיקוח, אין דבר כזה.
פחות עובד, יש דבר כזה, אנשים עושים את זה, אבל זה לא עובד ככה. הנפש שלנו מורכבת מדי בשביל שיגידו לה עכשיו יש לך דדליין לכאוב יומיים, זה לא עובד ככה.
כן,
לכל
כן.
אדם יש את הדרך שלו ואת המסע, לכל נשמה יש את המסע שלה, ואני חושבת שאולי הדבר החשוב ביותר לצורך ריפוי ולצורך החלמה, זה באמת באמת לתת לעצמנו זמן להתאבל, ורשות להרגיש ולכאוב בלי שום שיפוט, פשוט להיות, כי זה הדבר היחיד שיכול לפתוח איזשהו צוהר לריפוי. אם אנחנו נתעסק בהדחקה, אז מה אני, כאילו זה שאני אשים את העצב שלי מתחת לשטיח, זה לא יעלים את העצב שלי, זה רק אשים אותו מתחת לשטיח.
הדחקה זה גם כשאני כועסת על עצמי שקשה לי?
לא.
נגיד, זה לא קשור להדחקה.
לא.
זה קשור לכעס.
זה כעס. כעס זה מנגנון שאנחנו מייצרים כדי לא להיות עם משהו כואב יותר מהכעס. בדרך כלל, מתחת למנגנון הכעס, יושב עצב עמוק, או עלבון גדול, או חוסרונים, תחושה של חוסרונים, שמאוד מאוד קשה לנו להיות עם הדבר הזה, אז אנחנו בעצם מייצרים תגובה של כעס. כן, ואני חושבת שיש, אולי כדאי לדבר על ההתמודדות הזו, שאנשים עכשיו חווים, כל אחד עם האובדן שלו, כל אחד והאובדן שלו. יש בסוף, צריך להתמודד עם הדבר הזה. אם אנחנו רוצים להיות בריאים, אם אנחנו כבר פה, כדאי שאנחנו נתמודד.
והחיים קצרים.
חיים מאוד קצרים, אנחנו, נראה לי שהבנו שהחיים מאוד קצרים.
ורעים.
כן, זה גם קטע, את יודעת, זה חיים אכזריים, הם יכולים להיות אכזריים.
כן.
את יודעת, זה מצחיק שאמרת את זה, כי אחד הדברים שבאתי להגיד, זה שלהתמודד עם אובדן, לא משנה של מה. אבל להתמודד עם אובדן באיזשהו מקום, אחד הדברים שהייתי מדברת עליהם זה על השלמה. כי אין תשובות לכל השאלות. למה? למה זה קרה? למה זה קרה? זו שאלה שהיא מאוד מאוד טבעית ולגיטימית.
נכון.
ולצערנו הרב, אין עליה תשובה. את יודעת. שאנחנו יכולות לדבר עליה עכשיו. אני מדברת ברמה של הפרקטי, של הארצי, לא על הרמה של הקרמה, ועל הרמה הרוחנית, גדולה ותיקונים וזה. אני מדברת ברמה הכי זה. למה? זה טבעי לשאול, אבל למרבה הצער, אין על זה תשובה פרקטית במציאות, וצריך להבין שלפעמים דברים רעים קורים לאנשים טובים גם. והדבר הזה הוא כל כך נוראי להשלים איתו, ולהגיד אותו ולהבין אותו זה נורא, אבל זו האמת. נורא. כי זה פשוט, זה נורא, כי זה מאמת אותנו עם החוסר האונים המוחלט הזה. חוסר שליטה.
ממש. נכון.
זה באמת, זה מפגיש נכון. עם מקומות מאוד מאוד כואבים.
כן. נכון. בגלל זה אנחנו גם מנסים למצוא אשמים, את יודעת, בסוף חצי מהמהדורת חדשות אתמול דיברה על זה שהממשלה לא לוקחת אחריות כמו שהיא הייתה אמורה לקחת. עכשיו, את אומרת מצד אחד, זה לא באמת עוזר שהם ייקחו אחריות, כי אין מה לעשות, זה קרה, אבל אנחנו כן צריכים שהם ייקחו אחריות, אנחנו כן מרגישים שאין לנו אבא ואמא,
נכון.
שאין לנו מישהו שלוקח אחריות, שאומר, נכון, היה פה מחדל, אנחנו יודעים, זה קרה במשמרת שלנו, אבל אנחנו נעשה הכל בשביל שאתם תהיו בטוחים כרגע. הם לא אומרים את זה.
כן.
מבינה?
זה חלק מהאובדן שאנשים חווים. האובדן כן. של הבית, והאובדן של הביטחון, והאובדן... מה שדיברת עליו קודם, זה חלק מזה.
כן.
זה מה שגורם נכון. לאנשים להרגיש עוד יותר שהם איבדו את המדינה, ואיבדו את הבית, זה תחושות קשות.
את דיברת על זה המון כשהיית בארץ. את מאוד מחוברת לארץ, מאוד מחוברת לחברים, למשפחה, למנטליות הישראלית, ובכל זאת את גרה בתאילנד. יש לך היום איזושהי תחושה של איזה מזל שאני פה, כרגע?
יש לי כמה מחשבות על זה. המחשבה כאילו הטבעית שלי זה איזה מזל שהילדים שלי לא צריכים עכשיו לחוות את הסטרס הזה, ואת החוויה הזו שהיא חוויה בעיניי מאוד מאוד. היא קשה מנסו.
מנסו.
אני גדלתי כאילו... חמרת, את היית בתקופה של הפיגועים בירושלים, אני הייתי בתקופה של הפיגועים בתל אביב. של הטילים ושל הזה, ברור שאני אשמחה
את זה. את בטוח זוכרת את, בת כמה את?
42.
אז את בטוח זוכרת את מלחמת המפרץ, שהיינו תקועים בחדר עם ניילונים, ואני הייתי עם המסיכת אבך, כי הייתי בת שבע, שש, אבל האחים שלי, כל אחד עם האביזר שלו, אחותי עם הברדס, אח שלי עם הממת, כאילו, ואמא שלי מטפלת את האירוע.
לא רק שאני זוכרת את זה, אתמול הייתה לי שיחה עם אחותי, שהיא חיה באמריקה כבר 20 שנה, והיא אמרה לי, דיברנו כאילו על המצב וזה, ואחותי, הבת מצווה שלה, הייתה בנפילה של הטיל הראשון, ב-18 לראשון. ובאותו יום היא אמרה, היא הזכירה לי את זה אתמול, בשיחה, אני לא הולכת לחיות פה. בחיים אני לא הולכת להיות פה.
וואו. שנייה, אחותך אמרה שהיא לא מוכנה לגור פה,
כן.
והיא באמת לא גרה בארץ.
נכון, 20 שנה. 19 שנה היא לא הולכה לארץ. היא בגיל 12 נפלו הטילים על הבת מצווה שלה, על הראש שלה. היינו בחדר האטום עם המסקין טייפים והמסכות אבך והזה. ושם היא קיבלה את ההחלטה הזו ועמדה.
ועזבה? וואו.
אז לשאלתך, ברור שבאיזשהו מקום יש בי הרבה הודעה על זה שהילדים שלי לא צריכים לחפות את זה, אבל מצד שני בואי לא נשכח שיש לי משפחה וחברים בארץ. ואני קרואה, ברור שאני קרואה, ואני מפחדת, עצובה, כל קשת הרגשות שאת יכולה לדמיין. אבל להגיד לך,
כן, 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 כן.
דקותיים, כי אני חייבת ללכת לאסוף ילדים. הייתי רוצה, כן, אנחנו לא נספיק, אבל הייתי רוצה שכן נדבר קצת על ההתמודדות עם האבל והאובדן. אני אתן את זה הכי בראשי פרקים, ואז יש לי משהו חשוב להגיד, כדי כן לתת איזה נקודת אור פה. ברמת ההתמודדות עם אבל ואובדן, אני חושבת שיש כמה דברים שחשוב לי כזה לתת בבולטים. אחד, זה באמת לתת לעצמכם זמן להתאבל ורשות לכאוב ורשות להרגיש, להקיף את עצמכם בתמיכה. בין אם זה חברים, בין אם זה משפחה, בין אם זה תמיכה מקצועית, יש עכשיו המון המון מתנדבים בכל מה שקשור לסיוע נפשי ומקצועי, תעזרו בזה. אני בסטורי שלי באינסטגרם מבטיחה לעלות לינק, לוחצים עליו, בום, כל האפשרויות לסיוע נפשי.
אני אצרף את זה גם לפרק.
מעולה, ואני גם מזמינה כל מי שמאזין עכשיו ורוצה לשוחח איתי באופן אישי, ברמה של מרגיש חרדה, מרגיש מצוקה, מרגיש שהוא צריך עזרה נפשית, אני פה, אוקיי? בהתנדבות ללא עלות, אפשר לדבר
איתי. באמת.
כמו שאמרתי, לטפל בעצמנו עם משאבים חיצוניים ופנימיים, זה נורא חשוב, והנאות קטנות ומנחמות, ולצאת לטבע.
מותר לנו ליהנות?
מותר לנו, קצת. כן. כן,
מותר, מותר לנו לחייך, היה. מותר לנו לשמוח,
מותר הכל.
כן?
אין מקום לשיפוט בתוך סיטואציה כזו.
חשוב שאת אומרת את זה.
אין מקום לשיפוט. זה לא הזמן. זה לא הזמן למלחמות פנימיות וחיצוניות. זה לא הזמן. לשפוט כן. את עצמי זה להיות במאבק פנימי. יש מספיק מאבקים בחוץ. לא, לא. זה לא הכיוון.
אולי באמת הגיע הזמן להפסיק עם המלחמה הפנימית, שחרר אותה.
לשחרר אותה. וגם עשייה, זה התמודדות מעולה עם אובדן.
כן.
ועם אבל.
זה גם לא משנה איזה עשייה, כל עשייה.
לא משנה. לא משנה, אוקיי? ומה שהיה חשוב לי להגיד לפני שאנחנו מסיימות, זה שלפעמים הידיעה והקבלה של האובדן שלנו, זה לא משנה איזה סוג של אובדן, כולנו כרגע בתוך איזושהי טראומה כזו קולקטיבית, שכל אחד חווה אובדן בצורה כזו או אחרת, אני חושבת שאולי הדבר שחשוב רגע לשים עליו פוקוס, רגע לפני שאנחנו מסיימות, זה שהקבלה של האובדן, השלמה עם האובדן והקבלה של האובדן, היא עוזרת לנו, היא יכולה. אם אנחנו ננתב את זה למקום הזה, יכולה לעזור לנו להגיע לבחירות יותר נכונות, מיטיבות, מתאימות, חכמות לעצמנו, עבור עצמנו. מתוך המשבר הזה אפשר לצמוח, ואפשר להתפתח, ואפשר לנסות להפיק ממנו גם דברים חיוביים עם כל הכאב שבדבר הזה.
כן.
וזה גם, אני אומרת את זה גם ברמה האישית, וגם ברמה המקצועית, וגם ברמה החברתית, וגם ברמה המשפחתית. בכל הרבדים ובכל התחומים אפשר לקחת את האבל הנוראי הזה, כל אחד בזמן שלו כמובן, כן? זה לא צריך להיות היום ולא מחר ולא מחרתיים, כל אחד בזמן שלו, מתי שהוא מרגיש שזה הזמן. אפשר לצמוח מתוך הדבר הזה. והדבר החשוב הוא באמת לבחור מי אנחנו רוצים להיות בתוך התרלול הזה. מי חשוב לנו להיות בתוך התרלול הזה. ואם מישהו רוצה רשימה של הוויות, הוויות זה בעצם way of being, אוקיי? כל מיני, יש המון המון סוגים של הוויות, ואנחנו, אז קודם כל אם מישהו רוצה, אפשר לפנות אליי באינסטגרם, אני אעביר קובץ, שהוא קובץ מתנה לחלוטין, של רשימת הוויות, 104 הוויות איכותיות, חשוב להגיד את זה, שאנשים יכולים לבחור, ולעזר ולהתמך בהן, כדי לעזור לעצמם ולאחרים בתוך הסיטואציה הזו. אז אני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימות, באיזה הוויות היית, מה, איזה, מי חשוב לך להיות היום, מחר, בשבוע הקרוב, איזה אדם חשוב לך להיות, איזה הוויות חשוב לך להחזיק בהן, שהן הוויות איכותיות.
אני מקווה שאני לא מפספסת פה עם הגדרות של מה זה הוויה, אבל אני באמת רוצה להיות בנתינה, אני רוצה להיות איזושהי נחמה בשביל אנשים, להיות מקור ידע, לחלוק את הרגשות שלי, אני רוצה גם לדאוג לעצמי, בסופו של דבר, גיתית, הפודקאסט הזה, השיחה איתך, חזקה אותי, עשתה לי טוב, אז אני רוצה להיות אישה שעושה לעצמי טוב, ועל הדרך גם עושה טוב לאנשים אחרים.
מדהים. אני אתן לזה שם כדי שיוכלו לקבל מזה ערך, בסדר? אז ההוויות שבחרת זה הוויה של נתינה, הוויה של מישהי שהיא נותנת, מישהי שהיא מיטיבה, נכון? זה מה שאמרת. את רוצה בעצם להיות מיטיבה עבור עצמך ועבור אחרים.
כן, אני חושבת שזאת ההוויה שלי לכל תקופת זמן, בכל גיל, בחיים האלה, אני נולדתי להיות מיטיבה, זה תמיד היה החלום שלי, תמיד מה שרציתי לעשות זה לעשות טוב.
מדהים, וזה בדיוק מה שעכשיו כולם צריכים. אז איזה כיף שאת קיימת.
איזה כיף שאת קיימת. יפה שלי. תודה על השיחה הזאת, חיזקת אותי, ואני בטוחה שעוד הרבה התחזקו ממך, ומתחזקים ומתחזקות ממך.
אני ממש מקווה שנתנו פה ערך ושעזרנו קצת. וכל מי שרוצה או רוצה יכולים לפנות אליי באינסטגרם שלי, אני מוכנה באמת לעזור ולסייע לכל מי שצריך. אני מכל הלב עושה שיחות בימים האלה.
מלאכית.
אהובה. תודה שהרחת אותי והזמנת אותי.
תודה. יש לי עכשיו, יש לי כמה שעות של כיף להתעסק בלערוך ולהעלות את זה, אז אני רק ממשיכה את הכיף. יאללה, שיהיה היום בשורות טובות, תחזיקי מעמד.